ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. והיום נדבר על הרגלים ניהוליים. נורית, מה נשמע?
בסדר, אז מה אתה אומר?
אז אני אומר שבאמת יש, קראתי כל מיני ספרים, חלק principles על כל מיני
עקרונות
ניהול. principles.
לובלי.
אני עכשיו סדרה כנופיות בירמינגהם.
אוקיי.
הכל שם באנגליה של אחרי מלחמת העולם הראשונה. מה היה עם צרפת?
כן,
נשמע לי הראשונה. ואז שם אז דיבקתי, מפתעה. אבל באמת ספרים על עקרונות ו-7 habits of effective, highly effective people
וסטיבן קובי.
נכון, ומדברים על כל מיני הרגלים ועקרונות ודברים שמנהלים באמת כדי שסגלו לעצמם, ואמרתי מעניין לעשות פרק כזה על
הבה נתעניין ביחד
מה הדברים באמת שמעניינים שמנהלים כדאי להם לרכוש, הרגלים שכדאי להם לנהוג לפיהם. אז אחד מהם שאני חשבתי עליו זה העניין של הקשבה.
אנחנו טופ 5 של כל אחד?
יאללה, נראה לי, טופ 6 אולי.
כבר מפר את הכללים.
אני, כמו שאני מכיר אותך, אחד מהפייב שלך מכיל 2 גם ככה. נראה לי שאני עדיין אהיה בסדר.
ידע דקל נפש נורית.
אז בעצם העניין הזה של הקשבה, זה עניין שאני חושב שעם הזמן יותר ויותר אני מבין את החשיבות שלו, וזה הקשבה בכל מיני רבדים. זאת אומרת, זה גם כשאני מתחיל, יש איזו פגישה, אז לא ישר לדבר, אלא לשתוק, לתת לאחרים לדבר, אפילו אם זה שתיקה כזאת שכולם מחכים שמישהו ידבר, אבל אין שום סיבה שאתה בתור המנהל תהיה זה שמתחיל ראשון. ההפך, אתה רוצה שאחרים ישתתפו בשיח, זה מעודד אנשים, אנשים גם שלפעמים לא משתתפים בשיח, יכולים להתחיל ולהביע קול, כי יש איזשהו תחושה שצריך למלא את החלל.
לגמרי.
ולהגיד משהו, וזה יוצר דיונים שבדרך כלל יותר פוריים דיונים שבהם המנהל מתחיל, ואז הוא די מכוון את התנועה, והכל כזה הולך לפי הכיוון, לפי העוגן שהוא יוצר אצל האנשים. וזה גם להקשיב בשיחות one on one, או בכלל בשיחות שהן יותר אישיות, שבעצם אתה רוצה באמת לשמוע את הצד השני, ולנסות להגיב למה שהוא אומר, ולא רק לתת את התזה שלך לגבי מה העובד צריך להתקדם, ואיפה הוא צריך להשתפר, אלא ממש להבין אותו ולראות מה הקשיים שלו ומה הוא רוצה, ולנסות להבין איזה פרדיגמה או איזה תפיסה יש לו בראש שמביאה אותו לנהוג כמו שהוא נוהג. שזה אחד הדברים שתמיד כאילו אני מנסה להבין, אוקיי, מישהו עכשיו יש לו איזושהי בעייתיות במשהו, למה זה קורה? רוב האנשים, דעתי כולם, הם לא מה שנקרא רעים מיסודם. הם מנסים באמת, רוצים לעשות טוב, ורוצים לשפר את המקום שבו הם נמצאים. ואם לא, אז יש להם איזושהי תפיסה, שהיא כנראה מוטעת לגבי דברים שקורים להם, אולי בגלל דברים שקרו להם לפני זה, או דברים שהם שמעו.
שהיא מכווינה התנהגות מסוימת.
כן, אז הנושא הזה של הקשבה באמת פותח, ככה קצת מאפשר לקלף ולהבין קצת יותר טוב את הדברים.
אני ממש מסכימה, גם אצלי זה כאילו, זה הראשון, הקשבה. ואני חושבת שזה ממש משתלב עם כל התפיסה היום של מנהיגות ומה זה מנהל, שהוא לא בקטע של כמה הוא קריזמטי וכמה הוא יודע לדבר, אלא כמה הוא יודע להיות לעזר לאנשים שאותם הוא מוביל. וכדי להיות לעזר, אתה צריך להיות הרבה יותר במוד של הקשבה ופחות במוד של דיבור.
נכון, בדיוק אני חושב על זה, והיום אני עשיתי איזה משהו שאם הייתי נוקט ביותר הקשבה או יותר שתיקה, זה היה ממש עוזר לי, היה איזשהו, כנסו את כל המנהלים והיינו צריכים לבחור איזשהו משהו שנראה לי לא בעל חשיבות יתרה, ואני ישר אמרתי, מה הבעיה? אין לי שום בעיה עם זה. ואחרי זה חשבתי על זה ואמרתי, רגע, זה מכניס אותי לפינה שאני לא רוצה להיות בה, אבל כבר עשיתי את הבחירה ואני חיה עם ההחלטה שלי.
אני, המון פעם שאני עובד למשל עם מנהלים על הקטע הזה של איך אתה לומד להקשיב יותר טוב, אז אחד מהדברים שאני מציעה זה להתחיל לנשום. ממש כאילו להתרכז בספירה של נשימה.
מה, 6-2 כזה? כמו של השייטת? מכירה את זה? זה כאילו...
אני אבדוק האם בשייטת זה מה שהם עושים, יש לי מקורות שם.
זה 6, סתם, אני שמעתי את זה על המרינס בארצות הברית, אבל הם עושים כאילו 6 שניות, שואפים 6 שניות, עוצרים את הנשימה ל-6 שניות, ואז נוספים 6.
אוקיי, לא, אז דווקא בספירה כזאת של נגיד עד 10, של 5... נשימות, כאילו, אחד אתה נושם, שתיים אתה מוציא, שלוש נושם, כאילו, הנה לאקסל. ואז זה מרגיע מאוד גם את האנרגיה הזאת של לדבר, וגם אתה מאפשר לך להיות בפוקוס.
אני חושב שהשיטה שלי יותר קל לעשות כשלא רואים.
מה? לא הבנתי.
שלא יראו אותך, שזה לא נעים אם אתה בחדר עכשיו.
אתה לא עושה את זה.
אתה רוצה לעשות הקשבה? אתה רוצה לעשות שנייה, זה יותר קשה, לעומת זו שש שניות, שתי שניות.
אתה לא מתחיל להתנשף.
אבל איך תעשה אחד, שתיים?
בלב, אתה יודע לספור בלב?
כן, אבל...
לא, אתה גבר בטח, זה לא עובד ביחד. או נושמים או סופרים. לא היית בפילאטיס לאחרונה, אני מבינה דקת. הנה, עוד פאק שגיליתי עליך.
עוד אחד מהדברים שאני צריך לעשות.
לא, אין בעיה, אתה יודע, אתה עושה את זה ספירה בלב, גם לא נושם ונושף.
ספירה ברור שאתה עושה בלב, אבל כשאתה נושם ונושף מהר יחסית, אז...
אבל זה לא מהר, רגיל.
נשימה קצת יותר נוטיסבל.
אנחנו צריכים לדבר על זה אחרי זה, נראה לי, יש לך פה איזה מין פרשנות מעוותת לזה. כאילו, תעשה נשימה נורמלית בשקט, ופשוט תתמקד בספירה, אוקיי? ואז האטנשן שלך יהיה הרבה יותר מרוכז. ולא לספור בכל דקל.
גם צריך לא לאבד את הריכוז במה שאחרים מדברים.
ושלא יצא לך פתאום המספר, 8! מה? מה אמרת דקל?
בסך הכל אני יכול להסביר את עצמי במקרה. אבל באמת...
Back to business, כן.
הקשבה, והנושא הזה של לנשום, זה בהחלט בכלל, כאילו, מצבי לחץ זה יכול להיות דבר שמאוד עוזר ומפקס. ולתת לאחרים לדבר.
כן, אני חושבת שגם אני... עם ההקשבה גם כתבתי על זה את העניין הזה של שאלות. שכשאתה מדבר...
באותו מספר.
באותו אחד, אני מרמה, מובן, חושב דקל בליבו. כי גם כשאתה לא בהקשבה, אז יותר להיות, או יותר להדגים שאלת שאלות, ולא לבוא עם הנוכחות הזאת המוחלטת של תעשה ככה או תעשה אחרת. אני חושבת שהיום גם זה הרגל שחשוב שמנהלים יסגלו לעצמם.
קודם כל, עשי שאלת שאלות זה בסעיף נפרד. אני חושב שצריך לתת לזה את החשיבות של סעיף נפרד.
אני כמעט שמעתי את האירוניה בקול שלך. כמעט, אבל התעלם.
ובאמת הנושא הזה של שאלת שאלות, זה מחזיר אותי קצת לפרק שעשינו עם פרנקל, עם ליאור פרנקל, שמדבר, שבסוף הפרק באמת המסקנה שלנו הייתה שהמנהלים בעבר היו עסוקים בלתת הוראות או בלשים סימני קריאה, והיום באמת הם עסוקים בלשים סימני שאלה. ובאמת השאלת שאלות האלה, שכשלומדים לעשות אותה, אז היא באמת תורמת ונותנת, נותנת ערך, אז באמת זה אחד הכלים שצריך להתאמן, והדרך כאילו באמת לסגל זה באמת כל הזמן לנסות לשאול שאלות ולחשוב על האם השאלה ששאלתי כיוונה את הבן אדם לאיזשהו תוצאה, או באמת אתגרה.
או אפשרה לפחות, כן, בדיוק, להעלות רעיונות, לחשוב מחדש.
כן, המטרה היא תמיד לאתגר, כי לפעמים אתה שואל, ואתה שואל את זה, האם זה הדבר הנכון לעשות? כן. ואז כאילו ברור שאתה רוצה משוחר.
זה בפרק של שאלת שאלות, במה שאלות עוצמה, נכון? זה למעשה לאפשר איזה שיח שהוא יותר פתוח, והוא יותר מעלה אופציות.
בעיקר לאתגר את האנשים.
אני גם חושבת שזה לא רק לאתגר, אתה יודע, זה גם, לפחות מה שאני רואה במציאות שהופכת להיות יותר מורכבת, אז אין לך את התשובה האחת בהכרח. אתה יודע, מה לנו את הפתרונות קסם, הם לא כל כך תמיד קיימים. זה לפעמים יכול להיות קומבינציה של דברים שאתה מרוויח ומפסיד כשאתה בוחר באלף ולא בבית. ואתה צריך לחיות עם זה, ואני אומרת, ודרך השאלה הזאת והחקירה והאפשרות לנהל איזה דיון, דרך זה שאתה מזקק ומגיע לתשובות יותר טובות. ואז עוד יותר חשוב היכולת שלך להקשיב ולשאול שאלות, כדרך לאופטימיזציה של החלטות.
כן, okay, והדרך גם לבוא ולתת פידבק על דברים, ולראות כאילו איך הם מתכנסים. אז הדבר השלישי שאני רשמתי, זה נושא שאנחנו מדברים עליו באמת כמעט כל פרק, וזה הנושא של תכנון ולתכנן. כן. מבחינתי לתכנן אין משהו שחבל לתכנן אותו. זאת אומרת, זה לאו דווקא אומר שכל תכנון צריך להיות שבוע של השבט ומסמכים ומצגות וזה, אבל כן, כל דבר לפני שאני הולך לעשות, מגיע לי עובד חדש, לתכנן איך אני אקבל אותו. אני צריך להציג איזשהו פרויקט, לתכנן איך אני מציג.
אם הייתה לי שיחה תימון עם מנהל שמאוד רוצה ככה להגביר את ההשתתפות של הצוות שלו. ואחד הדברים שאמרתי לו, בואו נדבר על איך אתה מתכונן למפגשים עם הצוות. ממש מכין לעצמך את האג'נדה, מכין לעצמך אולי שאלות, כי יש לו נטייה קצת לא לאפשר דיון פתוח. מתכונן, בדיוק זה.
נכון, שזה דבר מעולה דרך אגב מה שאמרת, העניין הזה של לרשום לעצמך מה אתה הולך להגיד או איזה שאלות, במיוחד לפני שיחות, בין אם זה שיחות שיווק עם לקוחות או שיחות
חשובות.
כן, רעיונות או דברים כאלה.
אני חושבת שאלף, ככל שאתה פחות מיומן במשהו, אז זה מאוד עוזר כשזה כתוב לך. Mm-hmm. מוריד את הלחץ של למצוא עכשיו בדיוק את השאלה הנכונה, או את הדברים הנכונים, וככל שאתה, וגם כשאתה מיומן, זה אף פעם לא מזיק בעיניי, לחשוב על הדברים ולהגיע קצת יותר מתוכנן.
אז באמת כל דבר לתכנן, זה תמיד נותן את הוואלי שלו.
כן. ואני חושבת שאנחנו גם מדברים על זה די הרבה, של mm-hmm. כמה זה חשוב, למעשה למנהלים, לעסוק בזה גם. ולא...
כן, מוריד את סף, לא... סף ההפתעות.
כן, אני גם חושבת שזה מאפשר לך להיות פרואקטיב, ולא ריאקטיב, אם אתה מתכנן. אז יש בזה גם עוד מימד ניהולי שהוא חשוב.
כן, למרות שאני חושב שזה תכנון עם ההכרה בזה שאתה, על מה אתה יכול להשפיע, ומה אתה יכול, וזה שאתה אחראי לדברים. זאת אומרת, לעומת תכנון שאולי יכול להגיד, אוקיי, אני אעשה את זה, אבל זה תלוי אם מישהו ייתן לי את האפשרות, או אם מישהו יתנה, כאילו לפעמים התכנון הזה,
בסדר, אבל
כן
גם...
יכול להגביל את עצמי.
אבל גם שם זה, תכנון לא בא ואומר שאתה חייב שיהיה לך את כל התשובות. תכנון יכול להיות גם לגבי המבנה של משהו.
נכון, אבל תכנון פרואקטיבי, לדעתי צריך לקחת בחשבון, מה אם אני לא מקבל משהו, מה אני עושה.
עוד סנריו אפשריים, נכון?
כאילו מיטיגציה לדברים.
כן, ואותי זה מוביל לעוד נקודה, שזה הנושא של זמן חשיבה, זמן רפלקציה. אני ממש מרגישה שמנהלים זה חסר להם מאוד. היכולת הזאת לשבת ורגע לחשוב על עצמי, ועל ההתנהלות שלי, ועל הצוות שלי, ועל דברים שקורים. ממש להקדיש לזה זמן. ובעיניי זה ממש קריטי, כי זו הדרך של מנהלים להשתפר. אז הרבה פעמים כשאנחנו עושים אימון, זה הזמן של מנהלים לעשות את זה, יחד איתי. אבל כשאתה או לא עובד עם מאמן, או סיימת את התהליך עבודה, זה הרגל שבעיניי הוא מצוין. במיוחד בגלל שהכל משתנה. בגלל שכל הזמן אתה צריך להגיב לתרחישים שונים, לאנשים שונים, לסוגיות שעולות, ולעצמך, ולשאול את עצמך איפה אני, עד כמה אני מתפתח, אז בעיניי זה קריטי. סורי, רציתי להגיד משהו.
נזכרתי שבאמת דיברנו באחד הפרקים על זה שכל כמה חודשים לעשות פגישה ביומן כזאת של להרים את הראש ולחשוב מה אני עושה, מה עשיתי, איך אני מתקדם, מה היעדים שלי. ממש לעשות לעצמך איזושהי תוכנית כזאת שבאמת תוכל להגיע לאן שאתה רוצה.
ודרך אגב, אם לאנשים לא בא לעשות את זה עם עצמם, אז הייתי קובעת עם מישהו אפילו מחוץ לארגון. חבר טוב שאתה סומך עליו, שהוא גם מנהל, כאילו לבוא ולהציג בפניו את הדברים.
כן.
ואז יכול להיות שהוא ישאל שאלות ויעלה דברים וזה כאילו, ואז הדיאלוג הוא יכול להיות המעניין מבחינתי.
כן, נכון, תמיד טוב לדבר עם מישהו, לפעמים זה יכול לתת לך אינסייטים שלא חשבת
על זה.
אז עוד דבר שאני רשמתי זה העניין של פידבק.
Okay.
עכשיו פידבק זה באמת אני חושב אחד הכלים שעוזרים לנו לצמוח הכי מהר. כי
שאנחנו נקבל, כלומר שהמנהל יקבל פידבק?
שהמנהל יקבל פידבק, ובכל צורה פידבק. באמת, כאילו, מבחינתי, אפילו אם מישהו יבוא וככה יתיח בפניי את האמת המראה, זה טוב לי מאשר שהוא ישתוק וכאילו ייתן לדברים לקרות כמו שהם. כי באמת ברגע שלפעמים אתה מתנהל בצורה שאתה בטוח שהיא הכי טובה, ופתאום בא מישהו ואומר לך, זה לא לעניין, או זה מביא אותנו למקום לא טוב, מספיק המשפט הזה שאתה יכול לשנות איזה משהו וממש להפוך פרויקט שהיה בדרך לאיזה התנגשות, לאיזה משהו טוב. אני לא מזמן הייתי יש איזה פרויקט שאני מוביל והוא כולל כל מיני מחלקות בארגון, ובאו והעירו לי שאחד המיילים שרשמתי לא היה, כאילו זה נראה שהתכתובת שלא ממש מובנת לגמרי שאנחנו מיושרים, ואיך ששמעתי זה הלכתי לבן אדם שאיתו הייתה התכתובת, ובאמת ישבנו וככה השארנו את הקו, וזה ממש עזר לפרויקט להתקדם, כי באמת אני חשבתי
לא היית ער לזה.
כן, בעצם היה איזה מושג שאני השתמשתי בו, שחשבתי שהוא אומר משהו אחד, הוא התייחס בכלל למשהו אחר, דיברנו על איזשהו, כאילו, העיקר שהפרויקט לא יהיה בסיכון, או מבחינתו פרויקט בסיכון אומר משהו אחד, אני מבחינתי פרויקט בסיכון זה משהו אחר, וכל אחד כאילו המשיך בדרכו, שזה בסופו של דבר יכלנו להגיע למצב שבו שנינו, אחד מאיתנו אומר, רגע, זה כבר בסיכון, וכאילו השני...
לא מגיב לזה בכלל.
בדיוק. אז זה באמת הנושא הזה של פידבק מאוד מאוד חשוב. אחד הדברים שעשיתי לא מזמן, זה כבר מתחיל להיות מזמן, כשעזבתי עבודה, זה לשלוח, עשיתי בגוגל פורמס כזה, זה טופס פידבק.
שיתנו לך.
לבקש מכולם כזה פידבק, וזה היה אחלה, כי באמת נתנו שם כל מיני אינסייטים של דברים שראיתי אותם כמובנים מאליהם, ולאנשים מסתבר זה ישב, וכאילו אמרו לי, תשמע, כדאי ככה, את אפשר ככה, אנחנו אוהבים את זה, פחות אוהבים את זה.
זה מאוד מחזיר לנושא של פידבק אמצעי ללמידה. אחד הדברים שאני חושבת ש זה מתקשר לנקודת הרפלקציה, זה בעצם לקבל איזושהי תמונה על עצמך, ולא רק מה אני חושב, אלא גם מה איך אני, איך אחרים רואים אותי, ואיך ההתנהגות שלי מתקבלת, ואיך מה שאני אומר נתפס על ידי אחרים, והמון פעמים אנחנו לא מודעים הרי, אתה יודע, אתה בדיוק מה שאתה מספר, אני באה עם התפיסות שלי, אפילו לא מכוונה רעה, כאילו זה מה שנראה לי, זה נראה לי נורא מצחיק שאני מדבר ככה. התברר פתאום שקבוצה מסוימת, זה מעליב אותה שאתה מדבר בצורה מסוימת, או זה לא נעים לה. אז אני חושבת שזה ממש חשוב. עכשיו, הפידבק, אם אנחנו רגע מסתכלים על איך אתה יכול לקבל את זה, אז יש ארגונים שיש להם את ה-360. כלומר, איזה שהם שאלונים שממלאים עליך, ואז אתה יכול מזה ללמוד. לצערי, הרבה מאוד מנהלים מתייחסים לזה בתור איזה מין משהו כזה של מה הציון אומר, ולא במהות, עד כמה זה בהלימה לדרך שאתה רוצה להופיע כמנהל, והזדמנות ללמוד. יש את הקטע של השיחה עם המנהל שלך, שאני חושבת שזה גם דרך לקבל פידבק, וגם בשיחות שאתה עושה עם עובדים, אני חושבת שמדי פעם יש בזה הרבה ערך לבוא ולשאול, אוקיי, אני אשמח גם לשמוע ממך דברים שהיית רוצה שאני אעשה עוד, או שלא תמיד יושבים לך טוב.
אף פעם לא נתקלתי בדברים בביקורת, כאילו...
אמיתית?
כן, שלדעתי זה מעיד כאילו משהו לא טוב על עצמי, כי זה אומר, כי אין דבר כזה שאין שום ביקורת, ואם אף אחד לא נותן לי סימן שלא מרגישים מספיק פתוח איתי, כאילו איך שזה, ככה אני תופס את זה.
אוקיי.
כאילו תמיד כאילו היה ביקורות מאוד אוהדות, אמנם אני יכול להגיד וואו איזה מגניב אני, כאילו זה מי שאני מנהל חושבים עליי דברים טובים, אבל מצד שני אני כן כאילו מחפש את ה... זה אני כן דווקא כשאני לא שואל ב-day to day אני יותר מקבל את זה דווקא בין השורות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני בא ומבקש איזה משהו ואז באים ונותנים לי איזשהו פושבק,
okay.
שאני תמיד מעודד פושבק, כאילו אני מבחינתי זה פרייסלס שמישהו בא ואומר לי דקל אני לא יכול, לא רוצה, כל הדברים האלה, זה הבחינים, זה הפנינים שאני יכול לבוא ולהבין כאילו משהו ולקחת ולהבין את המניעים של הבן אדם, וזה באמת דרך שהכי נוכל לי לבוא ולהרים, להפוך את המצב.
אפשר אולי לבדוק אם זה, נגיד שאתה שואל שאלה, אם זה משנה. כלומר, אם אתה בא ואומר לעובד שאתה רוצה לקבל משוב, מה לפי דעתך שני הדברים שכדאי שאני אקפיד עליהם השנה, או שאני אלמד לעשות יותר טוב השנה, שיעזרו לך.
כן, אז אם דברים כאלה חיובים, אז כן.
לא, זה לא, זה, תשמע, דרך זה הרי אתה יכול ללמוד, כלומר...
נכון, אז אומרים לי דברים של כאילו, אני אוהב שאתה מאתגר אותי או דברים כאלה, אבל כאילו דווקא הדברים היותר ג'ויסי שמבחינתי כאילו הם יותר חשובים, כי הם משפיעים על הבן אדם כאילו בצורה יותר זה אני פחות מקבל בשיחות כאלה.
תראה, אפשר גם לקחת את זה לשיחה קבוצתית. כלומר, אם אתה מצליח לעשות בשיחה קבוצתית, מה ללמוד דברים גם ברמה הכללית, כלומר, מה הצוות יכול להשתפר?
תשמעי, עשיתי לא מזמן שיחת רטרוספקטיב אנונימית, ואף אחד לא כתב כלום. חוץ
מה שאת עשית?
זאת אומרת, שלחתי להם טפסים כאלה אנונימיים, שאין, אתה לא צריך למלא את השם, וכאילו כל אחד באינטרנט כזה רשם, כאילו היה צריך לרשום, ועל זה הגענו לפגישה.
וחווית הכישלון מהדהד?
ואז אמרו לי, עזוב אותך, אנחנו לא רוצים את הדבר הזה, בוא נדבר, מה כל אחד, מה הוא רוצה.
סבבה, נו, אז בסדר.
כן, זה היה זה. זה היה אחרי שמישהי, שהיא כאילו מחוץ לצוות, באה ואמרה, ככה זרקה את זה כאיזה טיזר.
אוקיי.
אמרתי, יאללה, בוא נראה מה אומרים, כאילו. אבל...
אני כן חושבת שמאוד חשוב שמנהל יקבל איזשהו משוב.
לא, זה בטוח.
מאנשים שהוא עובד איתם. ואיך לעשות את זה, זה גם יכול להיות שזה מותאם אישית, למערכת יחסים, לאופי שלך, לסגנון שנהוג בארגון. לאופי של האנשי צוות, אבל אני חושבת שזה כן שיחה שהיא מאוד, לא משנה באיזה פורמט היא מתקיימת, טופס, שיחה
כן,
בעל פה אחד על אחד,
כאילו,
שיחה קבוצתית, אבל יש לה...
אני יכול להגיד מהניסיון שלי, שלי לקח הרבה שנים אפילו לבוא ולהיפתח בנושא
ברור,
הזה,
ברור אבל.
מול המנהל, כאילו זה... כאילו אתה צריך לשנות איזושהי פאזה
נכון,
כזאת של
נכון,
צורת
של,
חשיבה.
נכון, שזה בסדר, שזה כן. לא יתנקם בך, שזה לא...
אז,
אבל אני חושבת שזה גם נורא תלוי במנהל, במה אתה מצליח
נכון,
לייצר
נכון,
בתור
נכון.
האווירה בחדר.
כן, כן.
ואם גם. אתה עושה אווירה, ודיברנו על זה, של דיאלוגים כאלה הם דבר שקבוע, אז הופך להיות גם סבבה...
כן, כן, גם היה לי מנהלים שהתחלתי פתוח ונסגרתי להם, כן? ברגע שראיתי שזה לא...
שזה לא מתקבל טוב או שיש ניצול...
אבל כן, זה בהחלט אבל חשוב העניין הזה של פידבק, כל מה שאתה עושה לקבל פידבק זה תמיד דבר טוב ומשם צומחים ואפשר כאילו לבוא ולעשות דברים טובים יותר.
אז זה לוקח אותי לנקודה הבאה, שאני מדברת על היכולת או מיומנות או הרגל של גמישות, של ורסטיליות, של לא להיתקע במקום אחד. אני חושבת שמנהלים היום צריכים להיות כל הזמן באיזשהו תהליכי שינוי ולמידה, שזה קשה להלאה, אני לא אגיד שזה קל, אבל כל הזמן לשאול, לבדוק, אז אתה יודע, זה מתחבר לשתי נקודות הקודמות של גם רפלקציה וגם הפידבק, וזה גם כל הזמן הקטע הזה של להבין שיש לך עובדים שהצרכים שלהם שונים, שהמציאות שונה, שמה שאתה מביא לשדה הניהולי צריך כל פעם אולי לקבל איזה מין עיצוב קצת או דיוק, וזה לא אותו דבר כל הזמן.
אז אני כאילו דווקא לא ממש מתחבר לעניין הזה שזה לא אותו דבר כל הזמן, כי אני מרגיש שבסופו של דבר אתה צריך להבין לאן אתה רוצה לשאוף, מה זה צורת הניהול הטובה בשבילך, ואני כן חושב שיש איזושהי אמות מידה או כאלה, כן, איזה סט של עקרונות כזה שאתה צריך להבין מה הם אומרים בשבילך, כי אני חושב ששום ספר לא מתאר אותם לגמרי ולא עוזר לך להתנהג אחד לאחד לפי איך שזה אמור, ואתה צריך לתת את הטייק שלך, אבל
אבל כן, דווקא הדוגמה שהבאת קודם, בעיניי דוגמה שמדגימה את זה. זאת אומרת, היה לך בראש שאתה רוצה לקבל איזה שהם שאלונים מלאים, אוקיי?
אוקיי.
וזה לא קרה. זה בדיוק העניין, לבוא ולשאול את עצמך, אוקיי, אם זה מה שאני רוצה זה לקבל משוב, מה הדרכים האחרות שאני יכול לעשות?
נכון, אז צריך ללמוד איך
אז, כאילו אז אני... אז זה הגמישות והוורסטיליות שאני מדברת. כי כל הזמן אמרת שאתה אוהב את הפושבק. זה בעצם איזה מין החזר של תגובות מעובדים, שאתה כל מה צריך להתכוונן. ומה שמתאים לעבודה עם ורד, לא בהכרח יתאים לעבודה עם קובי. אוקיי? אז זה אני חושבת המחשבה.
חבר'ה אצלי ביקשו להשתמש בשמות שלהם בתוך הפודקאסט.
וו, ו... כן, אנחנו עלינו רמה.
לא, בשמות האמיתיים.
עלינו רמה מסייברה? וואו.
אז תגידי, סיגל ואורן.
אוקיי, סיגל ואורן.
זה הדוגמאות. לא, אני מסכים, הבנתי מה את מתכוונת. כן, אז אתה צריך כאילו כל הזמן, אני אקרא לזה למצוא את הדרך הנכונה. כאילו, אני חושב שזה לא שאם אתה יש לך דרך שעובדת, אתה צריך כל הזמן לחפש.
כל הזמן להתייחס אליה, נכון.
אלא אתה צריך להבין, גם אם יש לך דרך שעובדת, אתה צריך להבין איך, למה היא עובדת, ומה הרעיון, מה המהות שלה, מה האסנס שלה, שבאמת גורם לזה לעבוד, כדי שתוכל להתאים את זה באמת לכל מיני מצבים. אבל בסופו של דבר אתה צריך להבין מה הדרך הזאת שגורמת לך, באמת גורמת לדברים לעבוד. וכשאתה מוצא אותה, אז כאילו תשפר את זה, כאילו תשפר סביב הדבר הזה.
תשפר, תדייק את זה, תתאים את זה.
אל תחפש תמיד לשנות רק לשם השינוי.
לא, נכון, הגענו להסכמה.
אז באמת אני רוצה לסיים במשהו שאמרנו כבר, אבל אני חושב שהוא סופר 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 חשוב, ואני באמת אומר אותו לא רק מנהלים, גם עובדים, גם בחיי יום יום, ותמיד להבין שאנחנו אחראים לדברים שקורים לנו, ואנחנו גם יש לנו את היכולת לבחור איך להגיב לדברים ואיך לתת לזה להשפיע עלינו, אבל גם כשאנחנו רוצים להוביל משהו, הרבה פעמים אני עכשיו בתקופה של המון רעיונות, ו הרבה פעמים, באלף, והרבה פעמים, והרבה פעמים, פעם אני לא אמרתי, והרבה פעמים אני מקבל מאנשים, שאני שואל אותם, אתה עשית אצלך ככה וככה, השתמשתם בעוד השיטות, או כתבתם בצורה כזאת וכזאת, ואומר, לא, אצלנו לא כותבים ככה, וכאילו כזה, כאילו הם החליטו. אני אומר, לנו יש כוח, אפילו שאנחנו לא חושבים, ויש לנו הרבה פעמים את הכוח, ובטח את האחריות לבוא ולמשוך לדבר הזה, ולראות איך אנחנו כן משפיעים על זה. אוקיי, אמרו לי לא לעשות את זה, אבל אני בכל זאת עשיתי, בגלל שהבנתי שזה כל כך נכון, אני לא יודע מה, באתי ועשיתי איזה קבוצת למידה שלומדת איך להטמיע את הדבר בתוך הארגון, או כן כתבתי לחלק שלי איזשהו משהו שבאמת משפר, ובאמת לעשות את לקחת ולראות איך אני יכול להשפיע בתוך הדבר הזה כדי להתקדם, כי בסופו של דבר זה המקצוע שלנו, לא משנה איזה מקצוע אנחנו עוסקים, ככל שאנחנו נשאף להיות יותר מקצועיים בו ונדחוף את המקום שאנחנו נמצאים בו להיות יותר מקצועיים, ככה אנחנו נקדם את עצמנו וגם את הארגון.
אני חושבת שזה שילוב מה שאתה אומר, אחד על הקטע של האמונה שלך ביכול שלך להשפיע כנקודת מוצא, וזה משולב בפרואקטיביות.
כן.
כלומר, וזה מביא לזה שאתה לוקח אחריות ואתה באמת מצליח להוביל דברים.
אני חושב שפרואקטיביות, הבסיס שלה, זה האמונה שאתה יכול להשפיע. אחרת, איך אתה יכול להיות פרואקטיבי?
כן, יש משהו במה שאתה אומר.
השתדלת.
אבל אני לא טוענת שאתה צודק. לא, לא, זה נכון. כאילו בבסיס של הפרואקטיביות יש את האמונה ביכולת שלך להשפיע, כי אחרת לא היית פרואקטיב.
כן.
אחרת היית מאוד מגיב לדברים.
נכון.
וכן, אני חושבת שמנהלים היום מצופה מהם גם, שהם יובילו, שהם יעשו דברים, שהם ישפיעו.
ואפילו אם זה משהו שבכלל לא באזור שלך, זה כאילו, אבל עדיין תחשוב מה אני במסגרת כל ההגבלות שיש עליי כן יכול לעשות. איך אני כן יכול לקדם.
אני חושבת שאנחנו מאוד מעודדים היום יוזמה מצד אנשים. זאת אומרת, זה גם עובדים וזה גם מנהלים. קטע של...
אם זה צריך לסייק כמו כל... כלל, כאילו צריך לבחור את המלחמות.
זה לא בהכרח מלחמות, אתה יודע, זה יכול להיות לבחור א' על מה אתה משקיע את הזמן שלך.
כן, כן.
כי אתה עמוס, וגם את הסביר להניח, את ההסתברות להתקיימות של דברים.
כן, זה באמת כאילו צריך להבין מה הדברים שנותנים הכי
הרבה. נראה לי הגענו ליותר מחמישה הרגלים. לא ספרתי, אבל...
אז בואי לא נרשום מספר או השם של הפרק.
בסדר, הולך.
נורית, היה לי מעניין מאוד.
גם לי.
תודה רבה ותודה לכם, ואתם יכולים לשמוע עוד פרקים שלנו באתר בנורית.pm.com. תודה.